חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. נתניהו אמר אתמול שנצטרך להיות אתונה וסופר ספרטה בגלל הבידוד המדיני, והתנפלו עליו בתקשורת ובאופוזיציה, ואני אומר, הלוואי. הלוואי שנהיה קצת פחות נהנתנים ומוכנים להיות קצת יותר ספרטנים. אינני מדבר כמובן על החיילים שלנו שהם אדירים ולא מפונקים. אני מדבר על החברה האזרחית שאסור לדבר איתם אפילו על הורדת רמת חיים למען עצמאות גדולה יותר. שאנחנו חייבים להקטין את התלות שלנו במקורות אירופאים לנשק ולחימוש ולחלפים. לפני שנים אני כבר לא זוכר למה בריטניה כעסה עלינו והחליטה שהיא לא מוכרת לנו תחמישים למושבי מפלט למטוסי קרב. חצי חיל האוויר היה מושבת בגלל שטות כזאת. ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להיות תלויה בזרים בדברים כאלה. לעולם לא נהיה עצמאים לגמרי, בחומרי גלם מסוימים, אין לנו אלומיניום וטיטניום וניקל, אבל חומרי גלם תמיד יהיה כנראה מי שימכור. אז הלוואי שנהיה מוכנים להצטמצם קצת, שלא נייבא ענבים בחורף מדרום אפריקה, שלא נמכור את בחורתנו ואת מחורתנו בנזיד עדשים. אבל נתניהו אמר עוד משהו אתמול, שקטר וסין הם שתי מדינות שמטילות עלינו מצור בתחום הלגיטימציה והניו-מדיה. אז יש לקוות שהוא חצה את הרוביקון. קטר כבר מזמן הייתה אמורה להיות מוכרזת מדינת אויב, ואין שום סיבה חוץ מכסף לתת לסינים לבלוט כאן נמלי ים ורכבות ולהסתכן בשליטה מרחוק שלהם בשעת חירום. אז אם הן מטילות מצור עלינו, יאללה, תסיק מסקנות. אנחנו איתם לא עושים עסקים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם, אני רון קופמן ואני השוטר הרע. 10 מבין חברי גואליציית האפסים באגם הדרק מעורבים בפלילים כנאשמים או כחשודים. כל אלה נכנסו חזק לז'רגון של ארגוני הפשע. רק חסרה התגובה בכל יום, הלו, כבר נתנתי חקירה. וההשתלבות תהיה מושלמת. הם כבר משמיצים את המשטרה, הפרקליטות ומערכת המשפט, את היועמ"ש הם הפכו כבר מזמן לסמרטוט רצפה, והם נהנים להתעלל בעורכת הדין גלית בערב מיארה. אבל תמיד יש יוצא ויוצאת מן הכלל. 10 מאי גולן מחזיקה בתואר נכון לעכשיו. היא גנגסטרית צעצוע, מאיימת על כל מה שזז במציאות היומיומית שלה, ואולי משוכנעת שהיא ממשיכה דרכו של צ'ה גווארה, אם כי איני משוכנע לגמרי, שהיא מכירה את הדמות. ראשי ארגוני פשע בכירים, יהודים וערבים, לא מפגינים זכיחות וזלזול ברשות השופטת וברשות האכיפה, ברמה שמרשה לעצמה נבחרת ציבור בגלל חסינותה הפרלמנטרית. כנסת ישראל הפכה מזמן לביב שופכין מצחין, אגם של דרק בגלל החסינות הפרלמנטרית. כי המחוקקים בכנסת הראשונה ב-1951 לא העלו בדעתם שטיפוסים דוגמת טלי גוטליב, מאי גולן ודודי אמסלם יכהנו במוסד הזה. אבל יש עוד כאלה, בכל המפלגות. כנסת ישראל היא מוסד מיותר, כל עוד דייריה, גם הדרק, נהנים מחסינות כלשהי. זה קרקס עלוב, לא בית למחוקקים.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור, אילי זק. שוב, ערב טוב רון.
ערב טוב אריה.
זה לאלה שלא שמעו אותנו לפני החדשות, אבל אנחנו נתחיל ונאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב חברים.
נתחיל מהחדשות הטריות ביותר, חיל האוויר תוקף בנמל חודדה.
כן, זה אפילו שגרתי, אתה יודע, אחת לחודש, אחת לחודש וקצת, חיל האוויר מגיע, עושה גיחה על חודדה, תוקף את הרציפים שהחות'ים מנסים לשקם ולבנות מחדש, הורס להם אותם מחדש עם כמה עשרות פצצות שהוא מחליט מלמעלה, והמטוסים חוזרים חזרה לשטח ישראל, הפעם היום מספר מועד שמחוסים שביצעו את התקיפה.
מה אם להתקדם, אבי, ברמת התקיפה? מה עם כל מקורות האנרגיה, אתה יודע, דלקים, חשמל, נשאיר מים, אוקיי? אנחנו לא חולרות, נשאיר מים. לא, לא, אנחנו לא תוקפים, כי יש אמור.
לא, עצור שנייה. בואו נסתכל רגע על חודד, על תימן בצורה רחבה בעניין הזה. אז קודם כל, בהתחלה לא היה לצהל כמעט מודיעין על הסיפור של...
אבל היום יש לצהל.
רגע, שנייה, לא היה לו מספיק מודיעין, ואז הוא בא ואמר, מה שאני תוקף זה תשתיות שאמורות לסייע לשלטון, שזה אחד הנמלים שבהם אנחנו נכנסים ויוצאים האמצעים התעבורה הימית, את נמל התעופה הוא השמיד, גם את חברת התעופה ועם המטוסים שלה, והוא פגע בכמה תחנות אוסטרומציה ותחנות כוח ומאגרי דלק, שגם הצטלמו יפה ועשו הרבה עשן במזרח התיכון. לאחרונה אנחנו ראינו שככל שהם התחילו לאסוף מודיעין, אז ראינו גם ניסיונות פגיעה בראש ממשלת תימן, וגם ב...
פרסונות לא מעניינות אותי, כי זה וקום, אוקיי? אין וקום.
לא, זה כן מעניין.
לא, אבל אחד מת בא חדש תוך שעה. מעניין אותי תשתיות.
אז בסדר, וחוץ מהתשתיות האלה שפגעו, פגעו גם באחד המפקדות המאוד מרכזיות שלהם רק לפני שבועיים, והשמידו שם, הרגו שם כמה עשרות, אם לא מאות, חוטים, כאילו לוחמים חוטים, וכן בסוף גם לאט לאט מוצאים מטרות איכותיות ופוגעים בהן, אבל יחד עם זאת, בסיפור של חודד, צריכים לתקוף, אמרתי, זה פעולת שגרתית, מה שנקרא, תחזוקה שגרתית, אחת בחודש כדי
למנוע... ועדיין, השאלה של רון, למה יש שם עוד אור, היא שאלה תקפה בסיטואציה הזאת. הם תוקפים מטרות אזרחיות שלנו, אנחנו בהחלט רשאים להשמיד את כל תעשיית האנרגיה שלהם, שלא יהיה חשמל בתימן.
אני לא יודע אם אפשר, קודם כל חלק מהחשמל...
קודם כל בוא ננסה, אז נראה אם אפשר.
טוב. גם בזה, רק משפט אחד, חלק מהחשמל זה גם מסופק למקומות אחרים בתימן, שהם לא החוטים, ולכן גם אתה לא פוגע בכל התחנות.
הבנתי. עזה, צהל התניע ויצא למרכבות גדעון ב', טנקים כבר נוסעים?
טנקים נוסעים, היה הרבה פירוטכניקה בלילה שראו אותה גם באזור אשקלון הסדרות וכל צפון העוטף. צהל נכנס בעצם עם, אפשר להגיד, תשמע, באופן רשמי אמרו שתי אוגדות, אבל אני אומר לך שזה הרבה פחות משתי אוגדות. אוגדה 98 לא הגיעה עם חטיבת הצנחנים, היא נשארה באיוש, נרסו עם מספיק כוחות, אבל לא יותר מדי כוחות. יהיו עוד כוחות שיכנסו, אוגדה 36 תיכנס בהמשך. יש שתי אוגדות ששומעות מה שנקרא באגפים, זה אוגדה 143, אוגדת עזה, שממשיכה לפעול באזור חאן יונס ורפיח, ואוגדה 99 באזור קצת הצפון והמרכז, אבל בעצם בתימון עצמו כרגע מתבצע עם אוגדה 162, שנכנסה כנראה לפי הדיווחים מאזור ג'באליה וכל הסיפור של צפון הרצועה, ואוגדה 98 שכרגע פועלת בתוך מרכז העיר. עזה
מחכים שיותר עזתים יעזבו? זאת הסיבה?
ברור, ברור, חד וחלק. אתה בסוף, תראה, עד אתמול בערב עזבו שם סדר גודל של 350,000. יכול שבלילה...
הם עזבו דרומה, הם לא עזבו את הרצועה.
לא, לא, בוודאי, הם עזבו דרומה לכיוון המואסי.
כן, דחינו את הבעיה. כן, דחינו את הבעיה הזאת.
עכשיו, רק קחו בחשבון, אתה יודע, כשאנחנו מדברים עכשיו, ושימו לב על דבר קטן שאני אמרתי בקודם, וזה שצהל תדרך שבין היתר אוגדה 143 נמצאת באזור רפיח בדרום הרצועה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? אחד הבעיות למבצע הזה זה הלחץ המצרי, שפחדו שיפרצו את הגדר ואלפים ורבבות ייכנסו לתוך שטח מצרים. העובדה שישראל אומרת, אני שמתי אוגדה שתחצוץ בין אזור המואסי לבין גדר פילדלפי לבין ציר פילדלפי, אני חושב שזה איתות מאוד משמעותי למצרים, של להסיר את הדאגה מליבם, שלא יהיה המונים שתחצו את הגדר כיוון
ישראל. יש לי פה סוגיה, אתה יודע, כ-10% אולי טיפה ליותר, טיפה לפחות, כאשר מדובר בחיי אדם, אתה יודע, זה באמת מדהים, מלוחמי צהל, נפלו כתוצאה מירי דו צדדי, תאונות, וכל היוצא בזה. עכשיו נכנסים פה באמת ללשב, בכמות הפצועים זה מתבטא באחוז גבוה יותר. עכשיו נכנסים ללשב באמת סבוך, ביעד שאני מקווה שהמודיעין הוא לא אופטימלי, אלא מקסימלי, בקטע של מיקוש ונוכחות של מחבלים. האם זה הדגש העיקרי, לא של אלוף הפיקוד או האוגדונרים, אלא של הרמטכ"ל, לשמור על הלוחמים ועל החטופים יותר מכל דבר אחר?
אז כן, אז קודם כל צריכים להבין, תראה גם כשאמרתי ותיארתי עכשיו את הכניסה, דיברתי על כוחות שהן בצורה מוגבלת, וגם התנועה תהיה מוגבלת. היא לא תהיה תנועה שאנחנו מסתערים קדימה לא רואים בעיניים, ונסים להניח את הדגל כמה שיותר מהר, כדי להגיד כבשנו, ממש לא, אנחנו נעבור שלב אחרי שלב, בצעדים מאוד מדודים. אני יכול להגיד לך שאחד האיומים המאוד משמעותיים שיש על צה"ל כרגע בתמרון הזה, זה לא רק הקטע של ירי דו צדדי, וזה לא רק בקטע של פגיעה ממערבים של ירי נונטרק או של מטענים, אלא למשל חטיפות, חטיפות חיילים.
כן, לאורך כל הקו אנחנו חוששים מהדבר הזה.
ואחד הדברים, רגע, רק משפט אחרון, אחד הדברים שקבעו בצה"ל זה שחיילים ינו בזוגות, אפילו גם במגנה כשהם הולכים לשירותים, וגם כשהם עושים כל פעולה, תמיד יהיה לכל חייל את הצל שלו שילך איתו ביחד.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה לכם, בבקשה.
פרסומת אחת.
להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום וערב טוב לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, מפורום המפקדים והלוחמים במילואים, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני, מח"ט מנשה, שלום לך.
ערב טוב לכם וערב טוב למאזינים.
ערב טוב.
כשאבי אשכנזי מתאר שהוקדם 162 מתחילה כבר להילחם, מה הרעיון האופרטיבי שלה? היא צריכה לפרוט ציר, להחזיק אותו, להרוס בתים שולטים, לחפש פירים. מה הנחיה? איך אנחנו נדע כשהאוגדות האלה נכנסות בסוף שניצחנו?
אני אגיד משהו שאולי קשה להאמין, אבל המשימה של אוגדה 162 היא להניע את האוכלוסייה בעזה החוץ. צה"ל קורא לתמרון הזה תמרון מגרפה, שמטרתו הוצאת האזרחים החוצה. זה פעם ראשונה שבאיזושהי מלחמה, זה המשימה של החיילים. אני אומר את זה בכאב רב, כי באופן הזה גם ייפצו ויהרגו חס ושלום חיילים, גם לא נצליח להוציא את כל האוכלוסייה, וגם נצא מהעיר, נגורש מהעיר בסופו של דבר. לכן זו טעות בעיניי חמורה, עובדה שלא...
יש כאן אבל עוד בעיה, חזי, יש כאן עוד בעיה, כי כל אלה שבורחים, בגלל פעילות של האוגדה או כוחות צהל בכלל ונעים דרומה, יפגשו שם את המחבלים שבמקרה הטוב יקעו אותם, במקרה הרע יעלימו אותם, והעזתים יודעים את זה טוב מאיתנו, הרבה יותר כמו מודיעין שלנו.
אני אגיד לך, אני רוצה למכות על פי הדין הבינלאומי, אין לי סנטימנטים רבים מדי לאוכלוסייה בעזה, ולכן אני רוצה לנהוג על פי הדין הבינלאומי, והדין הבינלאומי מחייב אותי לאפשר מסדרון הומניטרי לאזרחים לצאת החוצה ממרחב הלחימה, הוא מאפשר לי להטיל מצור מלא על האויב שלי. וזה מה שמתבקש לעשות, והעובדה שצהל לא עושה את זה, הוא יורה לעצמו ברגל, הוא יגרום להיערכות המלחמה חודשים רבים, אם לא שנים רבות קדימה, לעובדה שגם לא נכריע את חמאס וגם לא נשיב את החטופים. עכשיו אני אומר את זה בלב קרוע, כי מצד אחד שלושה מהילדים שלי הולכים למהלך הזה, ואני רוצה לחזק את צהל בעת הקשה הזאת, וצריך לחזק ולא להחליש במלחמה. מצד שני, אנחנו לא נלחמים כמו במלחמה. אנחנו לא משתמשים בכלים שיש לנו, אנחנו לא מטילים כתר, אנחנו לא בודקים מי האנשים שיוצאים מצפון הרצועה. אנחנו, כאילו אנחנו פועלים באיזשהו וקום, ללא ממד זמן, ללא ממד דאגה ומזעור נזקים כלפי חיי החיילים שלנו. ואני משתעל.
כאשר 400 אלף איש באמת על פי פרסומים זרים עוזבים דרומה, האם יש לצהל יכולת ניטור שלא איזה מחט, צמחת, מגד, מפי, מכל הדברים האלה של חמאס?
יש לו יכולות, הוא לא משתמש בהם, הוא לא מעביר אותם.
אני יודע שיש את היכולות,
אז הוא לא משתמש ביכולות האלה שהם א' ב' במלחמה. אתה בסוף צריך להגיע למסה קריטית אל מול המחבלים, אתה צריך לדאוג שהם לא נעים למרחבים אחרים, אתה צריך לאסוף מודיעין מכל כך הרבה אנשים שיש להם מודיעין לגבי החטופים שלנו, ואנחנו לא נוקטים בצעדים המתבקשים האלה מתחילת המלחמה, ואני לא פשוט לא מבין למה, ואני לא מבין איך חושבים להשיג ניצחון בסופו של דבר. אני באמת, אני אומר את זה, הלב שלי קרוע, אני לא רוצה להחליש בזמן מלחמה, מצד שני יודע איך צריך לפתור את הבעיה הזאת. אני פיקדתי בצבא על קורס קצינים, על קורס מגדים, על קורס מפאים, ככה לימדנו במשך 30 שנה.
אני מניח שאתה צודק לגמרי מבחינת הדין הבינלאומי, שאתה צריך להשאיר נקז פתוח, ואז מי שלא יצא, לא יצא, זה בעיה שלו. השאלה אם אנחנו נהיה מוכנים לשאת במחירים הבינלאומיים של פגיעה חמורה באוכלוסייה האזרחית שלא עזבה, היא באשמתה, אבל התמונות משפיעות, ולא הטיעון.
גם לאחר סגירת צינור המים, אני אאפשר להם לבוא ולצאת, אני לא עוצר את האפשרות היציאה בשום שלב. אני מגדיר מרחב שבו יש הפסקת אש, אני לא יורה כדור אחד. כל מי שיגיע לכאן יקבל אוכל, מים, סיגריות ללא הפסקה. אנחנו לא מדברים כאן על להריב אוכלוסייה, כל הזמן ניתן להם אפשרות לצאת. אבל בואו כבר נסגור את ברז המים ואת מסעיות ההספקה לחמאס, שהן עובדות מהשמיני באוקטובר, ואנחנו פשוט עיוורים למציאות, אנחנו שולחים את החיילים שלנו להילחם נגד אויב, צבע, מוגן באוכלוסייה האנושית, אנחנו קושרים לו את הידיים מאחורי הגב, אמרו לו תנצח, הוא לא יביא ניצחון. ואחרי זה יספרו לנו סיפורים, ויגידו לנו שזו מלחמה של 10 השנים ו-20 השנים, והלב נקרא, יש חטופים בפנים, צריך להציל אותם.
אני לא חושב שזה מעניין מישהו בדרג המדיני, אני חייב להבדיל הבדל עצום בין צה"ל מהרמטכ"ל דרומה לבין הדרג המדיני שכבר הקריב ביודעין, בשיח, בהצהרות מילוליות, בטח בהתבטאויות אחרות ברשתות. מבחינתם אין 48 חטופים, הם לא יודעים כמה יהיו.
חזי, השאלה היא אם המהלך שהצבא מבצע נובע מתוך זה שהוא חושב שכך נכון לעשות? האם זאת הנחיית הדרג המדיני, או שהוא לא רצה מראש לכבוש את עזה ולכן הוא גורר רגליים?
מה שאנחנו רואים פה זה ברווז. ברווז לא רץ מהר ולא אף, ואתה רואה משהו מג'עג'ע. אנחנו רואים תוכנית שלא הצבא שלם איתה ולא הממשלה שלמה איתה, וככה היא נראית וככה היא תיראה. ולצערי הרב אנחנו נשלם מחירים כבדים בתמרון הזה, וחס ושלום יהיו פצועים ויהיו הרוגים, ובעוד כמה חודשים הצבא יגיד אמרנו לכם, והממשלה תגיד ואנחנו אמרנו לכם, ואנחנו נמשיך לראות את הסצנריו הזה ללא סוף, ללא סוף הכוונה, ללא הכרעת חמאס וללא השבת החטופים. ועל זה אנחנו מוכנים לשלם כל מחיר, אבל שנראה למה זה הולך, נראה מהם ההישגים האסטרטגיים.
אבל אתה לא רואה חזי מצב, חזי, אני חייב לשאול אותך ממש בתשובה של אם תוכל לענות לי בכן או לא, אתה לא רואה מצב שאם אנחנו עכשיו בעקבות המבצע הזה לא מחזירים את החטופים החיים והמתים, אוקיי? אנחנו גוזרים עליהם מה שגזרנו על אורון שאול, שרק עכשיו חזר אחרי 10.5 שנים, ועל הדר גולדין שעוד לא חזר 11 שנה.
אני אומר, כבר שנה וחצי אני אומר, צריך להטיל מצור, צריך להכריע את חמאס, זה יביא את כל החטופים. כל עוד ממשיך בשיטת הסלמי, באסטרטגיה שלהם לעולם לא תקבל את כל החטופים.
אלוף משנה חזי נחמה, תודה רבה, דבריך ברורים לגמרי, תודה רבה, נקווה שנשמע בשורות טובות. והיום שמענו שהרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט מקים, מכריז על הקמת מפלגתו החדשה ישר עם איזנקוט, ואיתנו אחד מאלה המנויים ברשימתו, יריב מוזר, במאי קולנוע, שלום לך, ערב טוב.
שלום גם לכם, ערב טוב.
איך אתה מבין את המהלך הזה? מהלך שמתכוון לרוץ בראש מפלגה עצמאית עד לבחירות, או לצבור כוח פוליטי על מנת ליצור גוש?
אני מאמין שגדי גם אמר את זה, שחיבורים פוליטיים זה מה שעומד בראש מעייניו. הוא יעשה את הדבר הנכון לאור מה ששאר השותפים שנמצאים הפוליטיים האופציונליים יחליטו, ואני בכל מקרה תומך בכל מהלך שהוא יחליט לעשות.
אני רוצה באמת, אתה יודע, אני קראתי את הרשימה והתעכבתי על כל אדם, ובאמת יש פה סוג של ממשלת צללים, אתה יודע, שיש כבר מה שנקרא אנשים שמוצנחים למשרדים ומתחילים לעבוד תוך יום, כמו טרכטנברג לאוצר וכהנה, כל ג'וב שהוא רוצה אני מעדיף אותו משרד לביטחון פנים, טל רוסו, עזוב, אבל אני שואל דבר אחד, שאני חושב על זה, אני אומר, בשביל להצליח בציבור מעבר לשישה, שבעה מנדטים, שזה הרבה אנשים, הוא צריך לגמור גם את בני גנץ וגם את יאיר לפיד.
אני חושב שלגדי יש את הכוח, ורואים את זה בסקרים, ורואים את זה בסקרים שהוא הולך ומתעצם, ורואים את האהדה הציבורית אליו גם מימין וגם משמאל.
מבחינה פוליטית, יאיר לפיד רב אלוף וגדי טירון, מבחינה ביטחונית לא.
אני כבר לא כל כך מסכים איתך, גדי צבר הרבה ניסיון בפוליטיקה, ואני חושב שהוא מבין איך הדברים עובדים, ושוב רואים את זה באהדה הציבורית אליו. אני רואה את זה גם ברחוב, וגם בסקרים, ובכלל, אנשים פשוט אוהבים את גדי, ואני אגיד לך את האמת, אני לא פוליטיקאי, אני בא מעולם התרבות, זכיתי באמי לא מזמן עם הסרט שלי, אני מכיר את גדי כי עשיתי עליו סרט דוקומנטרי, אז זכיתי להכיר אותו היכרות אישית, אני מכיר את האדם ולאט לאט הציבור נחשף לאדם, וזה מה ששובר פה את השוויון. אתה רואה את האדם, ולא סתם הוא קורא למפלגה הזאת.
אבל אתה הולך פה לבחירות, אתה הולך פה לבחירות, שבחירות זה דרק. ויטילו בגדי, שגם מפקד נערץ, וגם אב שקול, וגם דוד שקול, יטילו בו כל כך הרבה רפש, כי אני מכיר את התינופת, גם אתה מכיר. זה לא הולך להיות סתם. זה לא שבחירות נעשות כאן בבית המקדש. השאלה היא, אתה יודע, זה שהוא בנוי לזה,
אני יודע. תוסיף את המילה לצערנו.
לצערנו, ברור. כל זה, כל המדינה לצערנו. אבל, זה שהוא יעמוד בזה, אני יודע. זה שרוסו יעמוד בזה, אני גם יודע. אני לא יודע, אבל לגבי שאר האנשים שמצוינים בתחומם, ופשוט כל מכונת התינופת תיכנס להם לתחתונים.
קודם כל, המייסדים של המפלגה, בהם גם אני, עוד לא הצהירו שאנחנו עכשיו עוזבים הכל ועוברים לפוליטיקה. אנחנו מקימים מפלגה שנמצאת בראשית דרכה, בוחרים את האנשים, רואים מי גם ראוי ללכת ולהיות בתוך הרשימה, דבר שאני עצמי עוד לא החלטתי עליו. מאמין שיהיו האנשים הנכונים שמוכנים להפשיל את השרבולים ולהיכנס לתוך המערכה הפוליטית, ואני בעיקר מאמין שצריך לשנות ולבחור אנשים טובים לתוך המערכת הפוליטית, כדי שנשנה את הדימוי שלה, וכדי שיהיו שם אנשים שנסתכל על הכנסת ונגיד שאנחנו עומדים מאחוריהם, ואנחנו מסתכלים עליהם בכבוד ונהנים לראות אותם, ולא כפי שהמצב הוא כיום, כמו שאתה אמרת. אז אני מאוד רוצה לראות מדינה אחרת. זאת הסיבה שאני הולך מאחורי גדי, ולאן שגדי יגיד לי, אני אלך אחריו.
יריב מוזר, במאי קולנוע, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לעטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי. ערב טוב.
רבותיי, פרופסור קופמן, ערב טוב.
ערב טוב.
גבי אזנקוט הקים מפלגה, ובאופוזיציה ברכו אותו. השאלה אם להבנתך בשקט קיללו אותו יותר מה שברכו אותו.
אני לא יודע עדיין אם קיללו או לא קיללו, ברור לחלוטין שגדי איזנקוט כשהוא עזב את גנץ הוא התכוון לחבור או להקים איזושהי רשימה, קודם להקים רשימה ואז אולי לחבור לרשימה יותר רחבה, ברור לגמרי שזה היה בקנה ואף אחד לא חשב שהוא יעזוב את גנץ רק כדי להיות ככה בחוץ ולחכות למשיח, ולכן במובנים מסוימים כשמסתכלים על המספרים אז יש כאלה שיגידו לפחות הוא אוסף 8-9 מנדטים תלוי באיזה סקר, אני לא יודע על איזה סקר אתם מסתכלים, אבל הנה לפחות הוא את המנדטים אולי כנראה של גנץ שכרגע נמצא מתחת לאחוז החסימה או בחלק מסקרים מעל אחוז החסימה, אבל בסך הכל הוא לא במצב טוב, ואחרים יגידו הנה עוד רשימה ועוד מפלגה שמפצלת את הגוש ובעצם מעניקה לנתניהו עוד הזדמנות לקחת את הסיבוב הבא. קשה עדיין לומר מה יקרה עם גדי איזנקוט, צריך להגיד גם את האמת הזו, גדי איזנקוט כרגע מקים מפלגה ביום שבו מתחילים את התמרון בעזה, זה קודם כל, וגם יכול להיות שאנחנו רואים פה הקמת רשימה או מפלגה שבסופו של דבר תנהל מסע ומתן לכניסה לשותפות עם מישהו אחר, כנראה בנט.
עטילה, אתה לא רואה שהרשימה הזו הורכבה בידי מה שנקרא מאחרים מיומנים, כל אחד מתאים לתפקידו, אתה יודע, יש אנשי כספים, ואנשי ביטחון, ואנשי תרבות, גם הבת של קיף סיגל, שיר, היא ברשימה, כאילו הכל מותאם יותר מדי כמו, סלח לי, יותר מדי כמו תוכנית ריאליטי, אוקיי?
תראה, קוף מהמפלגה.
אני לא רואה אם זה יעבוד בציבור, להביא אחוז חסימה, כמה זה 145 אלף, ואם אתה רוצה נגיד להגיע גם חזק לממשלה, בוא נאמר 300 אלף מצביעים, אני לא רואה את זה.
תראה, צריך להסתכל קודם כל על הקמת מפלגה על פרויקט או אל פרויקט שצריך לעשות אותו בצורה מקצועית, כן? אני לא יודע מי האנשים או כמה הם יודעים להקים מפלגות. הקמת מפלגה במדינת ישראל זה תהליך מאוד מאוד קשה. מאוד קשה גם לבסס מפלגה ומאוד קשה גם לבסס את התומכים שלה ברחבי הארץ. אני לא מדבר אפילו במונחים של סניפים, מטות ועוד כל מיני ביטויים כאלה. מכאן, האם החבורה הזו שקמה, עם הכספים ועם הזה, האם אלה יהיו האנשים שגם ינפתו בסופו של דבר את הלוגיסטיקה של המפלגה הזו, את ההתנהלות של המפלגה הזו, אין לי מושג. שוב, אני אומר, אנחנו לא באמת יודעים...
למה הוא לא חבר ללפיד, עטילה? למה הוא לא חבר ללפיד, שעל פי פרסומים זרים?
כרגע הערך שלו...
יצא לו את המקום הראשון, ויש לו גם משאבים, הרי הוא נבחר על 23 חברי כנסת, אתה יודע איזה תקצוב זה?
כי קודם כל, הערך שלו כרגע ברמה האלקטורלית הוא מספיק גבוה כדי להגיד, רבותיי, אני לא מקבל החלטות בזמן הזה, וגם לחבור בעת הזו זה לא נכון טקטית ולא אסטרטגית ולא פוליטית בשום דרך. למה? משום שאם אתה חובר כרגע או אם אתה חובר עכשיו, אתה מאבד את המומנטום של החבירה וכל מה שקורה, אני יודע מה, כמה חודשים לפני הבחירות עצמן. ולכן זה עוד מוקדם לחבור. שתיים, המחיר גבוה. תסתכל על המספרים. כרגע אייזנקוט נהנה ממספרים גבוהים בסקרים. הוא אומר לעצמו, בוא נה, אני יכול להיות יושב ראש של מפלגה שלי, בדמותי. אתה יודע, הוא עזב שתי מפלגות כן. שהוא לא אהב אותן, כי הן לא דמוקרטיות לכאורה.
כי הן לא כן, היו או... בדמותו, אבל עטילה, תשמע, אחרי השבעה באוקטובר, חשבתי לרגע, שאולי הציבור הישראלי לא יסתכל על כל גנרל כעל משיח בפוטנציה לקדנציה אחת, כי אחר כך מפסיקים להריץ אותו. איך הציבור הישראלי ממשיך להריץ גנרלים?
אני חושב שאתה צדקת בניתוח שלך. הציבור הישראלי לא מריץ גנרלים. יש בשנים האחרונות מדי פעם גנרל כזה או אחר שמגיע וסוחף גן צחף, 30 ומשהו מנדטים, יחד עם עוד כמה גנרלים, צריך לומר, הוא לא היה לבד, היה שם אשכנזי והיו אחרים.
תסתכלו על האלטרנטיבה, האלטרנטיבה, תראה מי מגיע לה גם הדרק. מה אתה רוצה? רק אמסלם וגוטליב ומאי גולן? זה מה שאתה רוצה שיש שם?
אין ויכוח, אין לנו ויכוח, קופמן, שמה שיש ברשימה הלא מכובדת שציינת, זה התחתית של התחתית, כן? זה לא זה. האנשים טובים לא כל כך רצים לפוליטיקה. עכשיו, הגנרלים, כמו שאמר פרופסור אריאל דאד, הגנרלים כבר לא מושכים כמו פעם, אתה יודע, פעם היה מופיע איזה גנרל, בום, 30 מנדטים, בום, ראש הממשלה הבא, אני זוכר את עמי האלון, אפילו יוסי כהן כבר הכריז על עצמו כראש ממשלה. יש קצת פנטזיות כאלה לא ממומשות של גנרלים. אני חושב שהגנרלים בכל זאת, בטח במציאות הפוליטית של אחרי השבעה באוקטובר, נותנים עדיין לחלק מהאנשים תחושה, ומעניין לראות שהם נותנים תחושה טובה דווקא במחנה הליברלי. יאיר גולן עם מפלגת העבודה, עכשיו אייזנקוט במחנה המרכז.
מיליטריסטים אלה, רוצים גנרלים.
מפאיניקים, מתגעגעים.
אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, אתה אומר לי עכשיו שיש כאן מפלגות פיל גוד, אנחנו לא צריכים פיל גוד, אנחנו צריכים תיקון.
אנחנו צריכים פוליטיקאים שיודעים לעשות את העבודה וגם להיות ישרים וגם להיות אגונים. אוקיי? ואייזנקוט במובן הזה יש לו שם טוב, צריך להגיד. מה אין לאייזנקוט כרגע, וזה מה שצריך להטריד את כל מי שמסתכל על אייזנקוט כפוטנציאל, ניסיון. ניסיון, ואין לו סריטות על הגב. אפשר להגיד על גנץ מה שאתם רוצים, אבל ב5-6 שנים האיש הזה חטף מה שהשקרים חוטפים ב-30 שנה. ולכן בהקשר הזה לאייזנקוט יש עוד דרך ארוכה להוכיח שיודע גם להוביל ציבור ולהביא מנדטים, וגם להתנהל פוליטית בצורה שצריך להתנהל פוליטית בביצה הישראלית.
עטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לך. ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
שר פלסטר יעדכן אותנו בדיווחי תנועה, נשמע פרסומות ונחזור. טוב, שלום, אתרן אפרת, איש עסקים, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב.
נתניהו אמר אתמול שבגלל מצור כלכלי מאיים, צפוי, אולי כבר קיים בחלקו, ישראל צריכה להיות גם אתונה וגם סופר ספרטה, בעיקר בנושא תעשיית הנשק, כלומר להיות תלויים פחות במקורות זרים. אנחנו מסוגלים לזה?
טוב, אז התשובה הקצרה, קודם כל היא לא, כי יש תעשיית הנשק כמובן מורכבת מאין ספור חלקים, אנחנו מייבאים ציוד מכל העולם. עכשיו, בתשובה ארוכה, זה טיפה יותר מסובך. זאת אומרת, אני מניח שנתניהו מתכוון למדינות אירופה, או בדגש של מערב אירופה, מהם אנחנו מקבלים ציוד מסוים שישראל בהחלט יכולה לייצר אצלה. זאת אומרת, היום כשמדינות מפעילות מנוף לחצים, יש שלושה סוגים של מנופים, אנרגיה, מסחר ונשק. אם אתם זוכרים, אז האיחוד האירופי קודם כל מיד לקח את הסכם האסוציאציות ונופף בו וכמובן יהיה הם לבטל אותו, בגלל שזה מאוד מסובך כי צריך רוב, ומסחר של אנרגיה אין לנו, אז הם כמובן עברו לנושא של הנשק. ואז כמובן אתם זוכרים את הנושא הזה של קנצלר גרמניה, שבעצם עוצר באמברגו מוגבל סוג
סוגי נשקים שמיוצרים בגרמניה, ומיועדים כמובן לא לרצועת עזה, דיברו אז על פגזים, אני זוכר נכון, את הדברים האלה מדינת ישראל כן יכולה לייצר אצלה. זה דורש תכנון וחזון וניהול נכון, אבל זה בהחלט משהו שיכולה לייצר אצלה.
אתה לא חושב אבל ערן שמדינת ישראל לא רק בנשק, בכל דבר, אפילו ביטחון תזונתי לאזרחיה, במצב חירום, גם על זה היא ויתרה? הרי אין לנו מספיק ירקות ופירות, אני לא יודע, אבל ירקות בטוח, כדי להכיל פה את התושבים. אז נצליח לדאוג לרכיבים של נשק? הניהול פה הרי הוא שערוריה כבר 25 שנה.
אז ראשית, קודם כל אתה צודק. זאת אומרת, מדינות ביטחון תזונתי, וכמובן אחר כך ביטחון, דיברנו על תעשיית נשק, זה חשוב. אבל אני כן רוצה לציין, וזה מאוד מאוד חשוב לראות שבעצם מה שקורה היום הוא איזשהו מצב חדש. אני חי באירופה כבר 21 שנה, מה שאתם רואים, היכולות של התעשיות הצבאיות, שהן לא מגיעות מכלכלת בעזרת השם, מגיעות בגלל השקעה בהייטק ובהון אנושי, ואת זה צריך להמשיך, כי זה מה שנותן לנו את היתרון, אבל שימו לב שלישראל יש היום מנוף לחץ על אירופה, וזאת הסיבה היחידה שאירופה בעצם לא משיטה סנקציות כמו שהיא עשתה על רוסיה, ספק הרבה יותר חשוב מישראל, היא בעצם התנתקה ממנה לחלוטין, גם מסחרית וגם גיאופוליטית, בתהליך מאוד מאוד קצר, היא הייתה נורא רוצה לעשות את זה גם נגד ישראל, אבל היא פשוט לא יכולה, כי אנחנו ספק הנשק הראשי שלה, והיא במרוץ חימוש מאוד מאוד גדול. אז יש תמורות מאוד מאוד גדולות
אנחנו באירופה. אנחנו היום ספק נשק ראשי לאירופה. של מי? באירופה?
של אירופה.
יותר בהחלט. מארצות הברית?
אז אוקיי, ארצות הברית היום היא לא מסוגלת לספק במהירות שישראל מסוגלת לספק. זאת אומרת, אם תסתכלו על מערכות הגנה אווירית באיחוד האירופי, חץ, קלע דוד, זה מה שהמדינות האירופאיות קנו, המערכות הצרפתיות
ולנו, והאיטלקיות... ואנחנו כרגיל מכרנו, ועכשיו אנחנו באוברדרפט, אין לנו מדפיק סחורה.
אני לא מומחה בסטוק הישראלי, קשה לי להגיד לך
אין סטוק
לנו,
לא יודע.
אני לא יודע, אני לא מכיר, אני יכול להגיד שמדינת ישראל היום
אני שמעתי את מנכ"ל משרד הביטחון מדבר על החטא 3 בכנס, לא, הוא לא הסתיר את זה
שיש מחסור,
יש מחסור, כי יש שלב ייצור ולוקח זמן.
יכול להיות, אנחנו בכל מקרה מדינת ישראל היא ספקית, אגב לא רק בהגנה אווירית, סייבר, כל המערכות שמגיעות מהתקפות רוסיות יומיומיות על מערכות ממשלתיות, זה ברובן מערכות ישראליות, ויש עוד ועוד רבות כאלה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה מקנה לנו בעצם איזשהו מנוף לחץ שלא היה לנו אותו קודם. בואו נזכור,
כלומר אתם לא תמכרו לנו אמברגו, אתם לא תמכרו לנו, אנחנו לא נמכור לכם, וזה היום לא מילים ריקות, הם רוצים שנמשיך למכור
להם. זה מילים מלאות של גרמנים, אריה. לא ריקות, מלאות של גרמנים.
תראו, אנחנו בסופו של דבר, ההשוואה היא, אם לא הייתה את המלחמה באוקראינה, לא היינו במצב הזה. האירופאים מזמן כבר היו משיטים סנקציות ומבטלים דברים, זה לא קורה, יש לנו איזשהו שכפץ כזה בגלל הציוד הצבאי, לא לעולם חוסן כמובן, וצריך לתחזק את זה, וצריך גם לעשות את זה במישור הגיאופוליטי, ולא רק באיומים, אבל ישראל חייבת בסופו של דבר לייצר כמה שיותר דברים אצלה, במה שניתן, לא הכל ניתן, אבל את הרוב, כדי לייתר כמה שיותר שרשרות הספקה. אם נתניהו היה משתמש בביטוי אינטגרציה אנכית, ולא משק אוטרקי, אז זה היה עובר לכולם חלק יותר בגרון.
אף אחד לא היה מבין מה הוא אומר, ערן אפרת, תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אינטגרציה אנכית. וואלה, לא יודע מה לקראת. שלום וערב טוב לאלון חכמון, כתב משטרה של מעריב. שלום לך.
שלום וערב טוב.
גידיגוב לא התייצב לשימוע אחרי תאונה, הוא אומר שהוא לא הרגיש טוב, אני מניח שאחרי תאונה אנשים מרגישים רע מאוד, והרישיון שלו נשלל 60 יום, מה היה שם? לפי העובדות הידועות לנו.
קודם כל חשוב לציין, גידיגוב בלילה היה בהופעה פרטית של הכבש ה-16 בגני התערוכה, במרכז הירידים בגני התערוכה, הוא יצא משם ולדבריו, הוא שתה אלכוהול. גידיגוב עלה אחרי השתיית אלכוהול לרכב, נסע איתו, יש לו אותו רכב ספורט קופרה, הגיע לנתיבי איילון לכיוון כביש ההלכה, ושם איבד שליטה על הרכב, לדבריו הוא התבלבל, הוא לא יודע מה הסיבות שגרמו לו להתבלבל, אבל הוא אומר גם שלא בגלל שהוא היה לכאורה תחת השפעת האלכוהול, הוא התבלבל, קרה לו איזשהו מסיבות אחרות.
גם בדיקת האלכוהול, אלון, בדיקת האלכוהול הוכיחה שהוא לא היה כל כך שטוי, בוא נאמר, בהתאם לרף המותר. זה הבדל בין 300 מיקרוגרם, והוא היה 300.
הרף המותר הוא 290 מיקרוגרם, והוא היה מעל הרף המותר.
300
קצת יותר, אבל המשטרה מתחילה את האכיפה שלה ב-290 מיקרוגרם, לא לפני. הוא עבר את הרף שהמשטרה מתחילה לבחון אותו, לאכוף אותו, והוא נמצא כמי שבעצם נוהג תחת שכרות, זו הגדרה בחוק. למרות הכל, הוא לא התענך כמו איזה, סליחה, רבותים, מסתול שיוצא מזה בר או מועדון אחרי שתייה מרובה. הוא נסע, דיבר עם השוטרים, הגיע לתחנה כמובן לחקירה, כבר בחקירה הוא אמר שהוא אכן שתה אלכוהול, הוא הסביר גם מה, הוא אמר שהוא התבלבל, ושוחרר על ידי חבר דערבות של חבר שהגיע לאסוף אותו, לקח אותו הביתה, זומן הבוקר להגיע להתייצב בשימוע, אלא שהבוקר, היום במהלך השעות הבוקר הצהריים המוקדמות, הגיעה מנהלת ההפקה שלו, מנהלת האישית שלו, הגיעה לשם, הציגה מסמך רפואי שמצדיק את העובדה שהוא לא, או מאשש את הבעיה הרפואית שהוא לכאורה נהדר בגינה, נהדר מהשימוע. זה לא היה משנה כל כך, כי המשטר, במקום אחר השימוע התקיים בהיעדרו, ורישיונו נפלא ל-90 יום, והוא גם יקבל זימון לעמוד לדין. אפשר לציין בהחלט שהמשטרה מתכוונת להגיש כתב אישום במקרה שלו, כל זאת מדובר בתאונה עם 10 כלי רכב שנפגעו ושישה בני אדם.
הוא לא יוזמן לחקירה לפני השימוע? אתה יודע, יש עוד זמן.
לא, זומן לדין, לבית משפט.
כן. בלי משטרה.
זומן לדין, לבית משפט, החקירה שלו הראשונה הייתה לו חקירה כבר אתמול בלילה. הוא לא יכול להוסיף מעבר, והמשטרה אספת כל הרעיות והממצאים לגבי התאונה, יש להם גם סרטונים, יש להם את הדברים שקשורים לתאונה הזאת. הוא מאשר גם את המעורבות שלו וגם את האשמה שלו. רק בשביל האנקדוטה הקטנה, בתחילת השבוע, אותה יחידה בעצם טיפלה בגניבת אופנוע, אקסמאק של אבי קושניר, גם חבר להקת, זהו, זה הראשונה המיתולוגית, ואחרי שעות המשטרה הצליחה למצוא את האופנוע.
מה המצב? נפגעו 7 כלי רכב, האם יש פצועים? 10, יש, אבל הפצועים, באיזה דרגת פציעה, דרגת חומרה?
פציעה קל, פציעה באורך קל, פונו לבית החולים, שוחררו במהלך הבוקר, פונו על ידי מד"א לבית החולים, שוחררו במהלך הבוקר, ובגלל העובדה שיש פצועים, ונפגעים בגוף בעצם, אז הגיעו איתו לכתב אישום.
כולם אוהבים את גידי גוב, אבל נהיגה תחת השפעת אלכוהול זאת עבירה שאי אפשר.
אני רק רוצה באמת לדעת עוד דבר אחד,
כי אנחנו אוהבים אותו.
אני רוצה, נכון, אבל אני רוצה רק לדעת עוד דבר אחד, כבר בוחני התנועה של המשטרה כבר מצאו באיזה מהירות הוא נהג כאשר הוא נכנס.
הוא לא נסע מהר, זה מה שהוא חד משמעי, אם עומדים על זה שהוא לא נסע מהר, הוא איבד שליטה. אני אגיד לך, בקטע הזה של הדרך היו עבודות בכביש. זה היה חסימות חוקיות מאושרות, מסודרות, עם מערכות כאלה גדולות, עם גדרות, עם פקחים של תנועה שעמדו שם וסימנו. היה גם פקק תנועה יחסית, התנועה הייתה שם איטית מאוד, ולמרות הכל הוא הצליח לסטות מהרכיב, הוא איבד את השליטה, וככה הוא פגע בעצם ב10 כלי רכב.
אלון חכמון. כתב המשטרה של מעריב, תודה רבה לך, אני מניח שעוד נשמע בהמשך. פרסומות. My way. You tell me what you know and I'll confirm. I'll keep you in the right direction if I can, but that's all. Just follow the money. Follow the money. Follow the money, משפט מפתח מהסרט כל אנשי הנשיא. רוברט רדפורד מת היום בגיל 89, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב ליעל שוב, מבקרת הקולנוע של טיים אאוט תל אביב. שלום לך.
ערב טוב.
במה הוא התפרסם? הוא היה יפה, הוא היה שחקן, הוא היה במאי, מה התכלס?
תקרא, הוא כוכב בהתגלמותו, אוקיי? הוא באמת בשנות ה-70, השנים שדווקא רוב הכוכבים האחרים היו בני מאגרים, פחות יפים, זה השנים של מרד, הוא היה ממש הכוכב הקלאסי, הוא יליד קליפורניה, בלונדיני, אדם שאתה מסתכל עליו, אתה רואה הצלחה. אתה לא רואה איזשהו... מייק ניקולס פעם ניסה להסביר לו למה הוא לא מתאים לגלם את התפקיד הראשי בבוגר. הוא אמר, פעם אחת ניסית להתחיל עם בחורה ולא הלך לך, והוא לא הבין מה הוא שואל. לפי סיפור של מייק ניקולס.
דווקא הוא ברח קצת מהקטע הכוכבי.
מה?
הוא ברח קצת מהקטע הכוכבות. ניסה כמה שיותר להיות... אני דווקא אהבתי אותו בתור יותר אדם שהביע את דעתו בכל דבר ועיקר ללא השקפה פוליטית, ימין, שמאל או רפובליקנס, דמוקרטס, ובאמת זה היה, אני חושב שזה היה החן שלו מחוץ למסך.
הוא לא היה, זאת אומרת, הוא בהחלט היה פעיל חברתית, הוא הקים את פסטיבל סנדן של קולנוע עצמאי, זאת אומרת, הוא הלך נגד הוליווד, אבל ככוכב, כשחקן, הוא לא הלך נגד הכוכבות שלו. הוא עשה משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, כשהוא רצה להיות, לעשות דברים אחרים, ולא רק להיות הכוכב הבלונדיני, אז הוא הלך לביים סרטים, הוא ביים סרטים מעולים, ובאף אחד מהם הוא לא ביים את עצמו. בניגוד לרוב הכוכבים שעוברים בבימוי, הם מביימים את עצמם. הוא לא ביים את עצמו. ככה שהוא בהחלט היה לו קריירה מורכבת, מעניינת.
כבר בסרט הראשון כבמאי הביא אוסקר.
מה?
כבר בסרטו הראשון כבמאי הביא אוסקר.
כן, זה הסרט היחידי שלו שבו הוא זכה באוסקר, למרות שבהמשך הוא עשה סרט יותר טוב אפילו. אנשים פשוטים, הסרט שאכן זיכה אותו באוסקר על בימוי.
Ordinary people.
והוא הסכים לקבל אוסקר, הוא לא עשה פרצופים, הוא לא בא חצי ערום, הוא היה בסדר.
כן, זה מה שאני אומרת, הוא לא שיחק עם, עם הכוכבות שלו, הוא עשה דברים אחרים. דווקא הסרט הכי מעניין שלו כבמאי לדעתי הוא עשה בשנות ה-90, שזה חידון האשליות, שסרט על אנטישמיות והמערכת הטלוויזיונית האמריקאית, ושם הוא שם במרכז דמות שהיא ההפך הגמור ממנו, הסוג, הגיבור היהודי הלוזר דווקא, וזה מעניין איך הוא היה מסוגל להזדהות איתו כבמאי. אבל כשחקן, נזכיר כמה תפקידים, כמובן קיד וקסדי והאוקץ, שניהם עם פול ניומן, וכך היינו שהוא עשה עם ברברה סטרייסן, זה גם כן סרט שהולך על, על הניגוד בין הוא, מישהו מגלם בכך היינו, סרטו של סידני פולק, הוא כוכב, הוא בחור, הוא סטודנט שתמיד מצליח לו עם הבנות, הוא כותב שירים, אז הם ישר יוצאים לו טוב, וברברה סטרייסן שלצידו היא יהודיה פוליטית שנאבקת כל הזמן על כל מה שהיא מנסה להשיג, והרומן ביניהם הוא נורא מעניין בגלל הניגוד הקיצוני הזה ביניהם. זאת אומרת, הוא ממשיך לגלם את הכוכב על המסך, מחוץ למסך הוא עושה דברים אחרים, מעניינים, אנטי-כוכבים.
יעל שוב, מבקרת הקולנוע של טיים אאוט תל אביב, על רוברט רדפורד שנפטר היום, תודה רבה לך.